קראנו השבת את פרשת אחרימות ופרשת קדושים, ובפרשה וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. רש"י מפרש מה זה כמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה לא תעשו. מעשיהם של המצרים ושל הכנענים היו מקולקלים מכל האומות, ואותו מקום שישבו בו ישראל עוד מקולקל מכולם, אז לא תלמדו מהם. הכלי יקר אומר, אם כך לא היה צריך לחזור כאילו פעמיים, היה צריך לכתוב כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען אשר לא תעשו. הלשון של הפסוק כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, זה בא ללמד זה שמה שאתם רציתם לשבת במצרים ולא לעלות לארץ ישראל, אלא לשבת במצרים כמעשה ארץ מצרים שלא רציתם לצאת מהארץ אשר ישבתם בה לא תעשו, כמו שחז"ל אומרים שהיו רבים שלא רצו לצאת ובימי החושך אז הם מתו, אז לא תעשו דבר כזה. צריכים לאהוב את ארץ ישראל ולעלות אליה. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לארץ כנען אני הייתי צריך להביא אתכם, אתם לא באתם מעצמכם, כל פעם אמרתם ניתנה ראש ונשובה מצרימה, ואני הייתי צריך להביא אתכם, לא תעשו. אל ארץ ישראל צריך לבוא בחפץ, מלכתחילה, לא בדיוק שאני צריך להכריח אתכם לבוא לארץ ישראל. כך אומר הכלי יקר. את הדברים ראיתי בספר אוהלי יעקב של הרבי מיוסטין, הוא מביא את הדברים בשם הכלי יקר. והרבי מוסטין, בספר שלו, קצת מעריך בעניין הזה של אהבת ארץ ישראל. הוא היה רבי שגר בתל אביב, והיה שייך להשקפת העולם הציונית. היה בזמנו, הוא היה מזקני הרבים בארץ, היו מתייחסים אליו מאוד ככה, מקשיבים לדעתו. אז הוא מספר שם שזה אילו היו מתבוננים בדברים ובעזרות כמו כמו אלה והיהודים שהיו באירופה, היו חוסכים מעצמם הרבה צער ונזק. אמנם יש כל מיני מניעות לעלות, לא כל כך קל לעלות לארץ ישראל, אבל היו כאלה שזה באידיאולוגיה, רצו להישאר בגלות, התאהבו בגלות. הוא אומר גם שימו אותי שאני השפעתי על חותני, על חותנו שהיה קודם רבי מוסטין, רבי ישראל מוסטין. אז והוא אומר, אני לא מתנצל על זה שאני, אולי כן אני גרמתי שהוא יבוא לארץ ישראל. הוא מעריך כאן שכל הטענות, התוספות של רבי נוחיים שאומר שאי אפשר היום לעלות לארץ ישראל ויש פה הרבה פורקי יול, מה שאמרו בשם, מה שכתוב בתוספות בשם רבי חיים, שעכשיו אינה מצווה, זה כבר השיבו על זה שזה תלמיד טועה כתב, זה לא ממש דעת התוספות. מה שהתלוננו שהרבה פורקי עול, כבר הגמרא השיבה על זה, שיותר טוב לשבת בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, מאשר בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. והגויים הם לא יותר טובים מיהודים שלא שומרים תורה ומצוות. הוא מביא את דברי הזוהר, שהזוהר גם כן בפרשה שלנו אומר, אמר רבי יהודה, אשרי חלקו של מי שזכה לעשות משכנו בארץ הקדושה. והוא זוכה להמשיך מטל השמיים, שלמעלה, היורד על הארץ. ומי שזוכה להתקשר בחייו בארץ הקדושה, זוכה אחר כך בארץ הקדושה העליונה. מי שלא זכה בחייו, ומביאים אותו אחר מותו להיקבר בארץ, עליו הכתוב אומר, ונחלתי שמתם לתועבה. רוחו יצא ברשות אחר, כלומר בחוץ לארץ, וגופו בא לארץ הקדושה, עשה קודש חול וחול קודש. כלומר, את הרוחו הקדושה יצאה בחול, בחוץ לארץ. ואת הגוף, שהוא לא קדוש, נקבר במקום קדוש. ומי שזכה שתצא נשמתו בארץ הקדושה, מתכפרים עוונותיו, נמשך עליו תמיד רוח קדושה, מי שגר בארץ ישראל, נמשך עליו רוח קדושה. אז פתחנו בזה, אנחנו אחרי בין יום העצמאות לכ"ח אייר, ליום ירושלים, צריך לדבר בכבודה של ארץ ישראל, והפרשה שלנו באופן מיוחד, הרמב"ן מרחיב את הדיבור על כך, והוא בעולי יעקב מביא את הדברים באריכות. וההמשך של הפרשה, ושמרתם את חוקותיי, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם אני השם אלוקיכם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. ואחר כך פרשת האיסורים של וירחקות איסורי עריות. ופה אני רוצה להביא את דברי אור החיים. הוא שואל, אני קצת אקרא את לשונו. בזה נבוא אל, הנה אדון השם צבאות נתחכם בצוותו מצווה זו, נגד יצר הרע. שיאמר אדם, איך יכול אנוש טבעי למשול בתאוותו, אשר ינסתו. הדבר זה משולל מהדעת שיחייב השם שמירתו לכל בהשוואה. אולי לאנשים, הוא אומר, שיכולים לעמוד ויש כוח ברצונם לשלול החפץ בזה. זאת אומרת, תאוות העריות היא תאווה מאוד מאוד קשה. היא קשה מכל התאוות האחרות. ואיך התורה יכולה לצוות על דברים שאדם מורה, אז זה מתעורר באומר, או חושב, והמחשבות מתגלגלות, ואיך אפשר למנוע מאדם מה שבטבע שלו כאילו... הוא חזק, הטבע הזה חזק מאוד, אי אפשר לעצור אותו. ועל זה אומר הפסוק, כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, הוא אומר, שני דברים גורמים לנפילה בענייני התאוות הללו. האחד זה הראייה. אדם רואה והעיניים משפיעות, וזה מושך מאוד מאוד. הדבר השני, המחשבה. הלב, לא תטור אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, שני הדברים שהם מושכים את הגורמים שאדם מאוד נמשך ואיך אפשר לבלום את הטבע הזה, החזק הזה שלכאורה שיש בתוכו של האדם. במצרים הוא אומר, היה העיניים כל הזמן ראו את התאוות הרעות של מצרים. וזה כמעשה מצרים אשר ישבתם בעלו תעשו. ארץ כנען זה יותר משהו מחשבתי, הלב, ושם שהמחשבות, הדעות, ההשקפות הן מעוותות. וכשאדם נפגש עם שתי הכוחות האלה, לא תעשו, אומרת התורה. אפילו רואים. לא תתחשבו, לא תהיו מושפעים מהם. ואיך אפשר לתבוע את זה מכל אדם ואדם? אז הוא אומר, אף על פי כן, מחייב אני אתכם לבלתי לעשות כמעשיהם, לצד שיאמר אדם, אין מעצור ברוחו בדבר זה, לכן הקדים השם בתחילת דברו הטוב, ואמר, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כן, זה באמת הוא ממשיך. אין אמת במין האנושי, זולת ישראל, יש טענה, קשה להתגבר. כי לא ימצא כוחו למנוע עוצם חשקו ממנו. מה שאין כן אתם בני ישראל, לצד דיותי השם אלוקיכם, יש לכם כוח לנצח את הטבע, את החולשות הללו, את הנטיות הללו. הווה אומר, אורח חיים אומר, נכון, יש פה כוח גדול מאוד מאוד שמושך, שזה כאילו טבע של האדם, אבל זה לא טבע, לא בישראל. בישראל יש ריבונו של עולם. אני השם אלוקיכם. אני רוצה להסביר קצת את הדברים שלו. אני השם אלוקיכם, אתם צריכים להאמין שיש יש אלוקים בשמיים. ושלכם, של ישראל, אז יש לכם עזרה, יש לכם על מי להישען. אם אתם תאמינו בי היטב ותשענו עליי היטב, אז תוכלו להתגבר על כל הקשיים שבעולם. אין מעצור. ברגע שאדם נשען על ריבונו של עולם, תסומך. זאת אומרת, אני רוצה להבין בדבריו של אורח חיים שהוא מתכוון לומר, הפתרון כיצד אדם יהיה גיבור ולא ייפול ולא ייקשל, אמונה. אמונה במובן זה של אמון, של להישען, של לפתוח בקדוש ברוך הוא, לדעת אני לא לבד במלחמה הזאת. אני, יש לי עזרה, ועזרה אבסולוטית. עזרה מוחלטת, לא עזרה מסוימת, עזרה שאיתה אין מי שיפריע לי. האמונה, הביטחון בזה, והידיעה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו גם טבע אלוקי, שהוא השם אלוקינו, שהשם בתוכנו יש כוח אלוקי, הוא נותן לנו את הכוח הזה, הוא נטע בנו כוחות עליונים שהם יותר חזקים מהכוחות הגשמיים, והם יכולים לנצח את זה. ככל שהאמונה מתעצמת ומתחזקת, ואדם באמת מרגיש את נוכחות כביכול ריבונו של עולם, כמו שאנחנו בכל משך התפילה מדברים כביכול באופן נוכח, אתה כביכול מדברים לריבונו של עולם, הוא למעלה, הוא לא בלתי מושג, אבל הוא נמצא, ונמצא איתנו. אז זאת הפתיחה של הפרשה, אני השם אלוקיכם. עכשיו אני יכול, אז אני עכשיו יכול לצוות אתכם דברים שלכאורה הם קשים, שלכאורה הלב מאוד נמשך ויש קשיים מאוד מאוד לקיים את כל הדברים הללו, אבל יש כאן פתיחה, אני השם אלוקיכם. וזה מה שדוד באמת אמר, הוא מביא. לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי. כלומר דוד הגיע למציאות כזאת שהתורה היא בתוכו, בתוך תורתך בתוך מאי. הלב נתהפך לעשות כמעשה הנשמה. כלומר המאיים לכאורה זה הגוף, זה הצד החומרי, אבל גם הוא נהיה כל כך בטל כלפי הנשמה שהוא רוצה לעשות רצון הנשמה. מעצמו חפץ ברצונו יתברך, לשנוא דברים אשר הלב חפץ וחושק. והוא מה שדגדק, כלומר חפצתי. כלומר אני חפץ לעשות רצונך, זה החפצים שלי, זה הרצונות שלי, לעשות רצונך. רצונך אלוקי חפצתי, לא שאני מקיים את רצונך, אף על פי שזה קשה. אני רוצה לעשות את רצונך. אני חפץ לעשות את רצונך, תורתך בתוך מאי. הוא רוצה לפרש עוד פירוש, כדרכו, שהוא מפרש את הדברים בכמה וכמה אופנים. הוא אומר שאם אדם נזהר במאכלות, הוא אוכל רק את המאכלות המותרות, וצריך אדם לדעת שכל דבר שיש בעולם מקורו בתורה. התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה היא המקור של כל המציאות, גם של המזון. בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי שמקיים אותו. זה אורה של תורה, שניצוץ איזה אות, איזה נקודה אלוקית, שהיא בעצם הבחינה של חוכמת השם, של תורת השם, שהיא נמצאת בכל דבר ודבר. וכשאדם אוכל מאכל, אז אם הוא ערני לעובדה הזאת, שהאוכל הזה בעצם מקורו בקודש, מקורו בתואר, והוא אוכל את זה, אז הוא בעצם בתוך מאיו נכנס אוכל מקודש. ואז הטבע שלו הוא טבע טוב, הוא טבע טהור, טבע מקודש. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. אני השם אלוקיכם. וזה הכוונה לפרשת העריות, כן? את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. מה פירוש ללכת בהם? מוסיף עוד אורח חיים, עוד איזו הסברה, על פי רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, מה זה ללכת בהם? יש רמח איברים באדם, ושסה גידים, וכאם כנגד המצוות תעשה ולא תעשה. וכשאדם עושה מצווה, אז העבר שבו נעשה את המצווה, העבר הזה שורה בו שם השם. הוא אומר, מצווה בעצם זה שם הוויה, חצי חצי בגלוי וחצי בנסתר. מצווה, וו, היש, האותיות האחרונות של המילה מצווה, זה החלק האחרון של שם השם, כן? המם צדיק, מצווה, מם צדיק באטבש, שזה אחד מהדרכים של ההתבוננות, כן? של רמזי התורה. זאת אומרת, א' כנגד ת' וכן הלאה. אז המם זה כנגד י', וצדיק זה כנגד ה', אז יוצא י' ק', ו' ק' מצווה. במילה מצווה מרומז כביכול שם הוויה, שם השם. כשאדם עושה מצווה, מופיע שם השם. אדם עושה מצווה, חל על העבר שהוא עושה בו את המצווה, על כל האדם שעושה בו את המצווה, חל שם הוויה. נמצא בתוכו שם הוויה. ללכת, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. ללכת, מי ללכת בהם? אני השם. אם אתם תשמרו את מוצאותיי ואת חוקותיי, אני השם הולך בתוככם. שם הוויה מופיע בכם. אתם נעשים מקודשים. בתוככם מופיע דבר השם. אם אדם חי את הדברים הללו, שהוא עושה מצווה, הוא מתקדש. כשהוא עושה מצווה, שורה על נפשו, על רוחו, שורה שכינה. אז כמובן שתוך התוכה בתוך מאה, אדם נמשך לעשות את המצווה, להיות מחובר לאורה של השכינה. ומזה גם לצד השני. חס וחלילה. אם אדם עובר עבירה, אז חל על העבר שהוא עושה. רוח של תומה. צריך לחוש את זה באופן מוחשי. הוא מזהם את הכוחות הרוחניים שלו. הוא מלכלך אותם. הוא מטמא אותם. כשאדם יחיה את הדברים הללו, כשעושה מצווה הוא ממש מתקדש ומתעלה. וחלילה וחס, ההפך, אז זה פשוט פוגע בכל צורתו. הוא נעשה מקומט, הוא נעשה מלוכלך, הוא נעשה... לא, אז אי אפשר לעשות עבירה. לא שייך לעשות עבירה. זה, למדרגה הזאת הגיע דוד, והתורה מצווה את כולנו, את כל ישראל, בלי יוצא מן הכלל. זה לא מצוות לקדושים שיכולים להתגבר ולהיות גיבורים, אלא התורה מצווה את כל ישראל מפני שאני השם אלוקיכם, מפני שריבונו של עולם, הוא נתן בכל ישראל כוח גדול מאוד, הוא מלווה את כל ישראל, הוא נמצא עם כל אחד ואחד מישראל, וברגע שאדם מכיר בזה וחי בזה, אז הוא יכול ננצח את כל הכוחות. ולא לפחד. לא לפחד משום התמודדות, משום קושי, ולדעת שמנצחים. וגם אם לא מנצחים בבת אחת, אבל להיות בטוח, אני אנצח. אני אנצח. יש לי ריבונו של עולם שמוביל אותי. שבע יפול צדיק וקם. לא, אני אנצח בסוף. כשאדם מאמין בזה, שבטוח שהניצחון יבוא, ושיש לו את הכוחות, ושיש לו את העזרה, ויש לו את הסייעתא דשמיא, ויש לו על מי להישען, זה נותן לו כוח גדול מאוד, ובאמת בסוף יגיע אל המטרה הנכספת. אנחנו ממשיכים הלאה. אולי ניגע כאן בדברי הזוהר, בפרשת קדושים. רבי יוסי היה הולך בדרך, הוא פגש את רבי חייא. אמר לו, זה שאמרו מה שכתוב באלי, לכן נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה, עד עולם. בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה. מפני שדברי תורה עולים על כל הקורבנות. שנאמר זאת התורה למנחה ולחטאת וכו'. ומי שנגזר עליו עונש מלמעלה, והוא משתדל בתורה, עונשו נקרא. ממשיך הזוהר ואומר, אני מתרגם כמובן את דברי הזוהר. דברי תורה מתהרים ובהם נתהר האדם. הם אינם מקבלים טומאה. ורפואה נמצאת בתורה, שנאמר רפואה תראה לשריך. ושיקוי לעצמותיך. התורה תהורה, שנאמר יראת השם תורה עומדת לעד, שתמיד היא בתהרתה. יראת השם זה תורה. שהתורה היא באה מצד הגבורה, ויראה זה מידת הגבורה. נאמר ראשית חוכמה יראת השם. התורה נקראת קדושה, שכתוב כי קדוש אני השם, וזו התורה שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מי שמשתדל בתורה נטהר, ומתקדש, ואחר כך מתקדש, שנאמר, קדושים תהיו. תהיו ודאי, זו הבטחה. לא רק ציווי. ועוד נאמר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. פירוש הדברים, אתם תהיו גוי קדוש בתורה, שהם הדברים, אלה הדברים, כאשר דיבר השם. זאת אומרת, אומר לנו הזוהר, עכשיו זה תוספת לדברים שאנחנו אמרנו מקודם. איך אדם מתקדש, נטהר, שצריך להיטהר, כן? מה מטהר? התורה. התורה כוח של טהרה. התורה זה כוח של כפרה. כשעוסקים בתורה, כמובן, עם גישה נכונה לתורה, עם ברכה בתורה תחילה, אז התורה היא יכולה לכפר על עוונות הכי הכי קשים שבעולם. כמו בית אלי, שנגזר עליהם, שאף אחד מהם לא, כולם ימותו צעירים. וזה גזרה איומה ונורא, וזה גזרה עם שבועה. ולכאורה אי אפשר לבטל את הגזרה הזאת. אין דרך, לא בזבח ולא במנחה, ולא חשוב כמה זבחים וכמה מנחות, זה לא אי אפשר. אבל יש, אבל התורה זה משהו אחר. התורה היא מעל המציאות. התורה היא יכולה לעשות הכל. היא המקור של העולם. אז היא יכולה לתקן כל מה שקורה בעולם. היא המקור, היא יכולה לתת רפואה לכל מה שיש בעולם. כל הקלקולים, כל הנפילות, כל הרעות שיכולות להיות בעולם, זה בעולם. והיא המקור של העולם. אז אם אדם עוסק בתורה, התורה מחפרת. צריכים להאמין בזה, רבותיי. צריכים להאמין שזה באמת ככה, שאנחנו בני התורה יושבים ולומדים תורה, התורה מזככת אותנו, תורה מתארת, מתארת ומקדשת. אז לא לפחד, להיות מלאי ביטחון שאנחנו כל הזמן מתארים ומתקדשים. אמרנו קדושים תהיו. רב שמעון משקופ, בהקדמתו לשערי יושר, הוא מפרש את הפסוקים הללו. הוא אומר, הרמב"ן אומר, קדושים תהיו, פרושים תהיו. זאת אומרת, להתרחק אפילו מן המותרות. שיכול אדם להגיע להיות נבל ברשות התורה, אומר הרמב"ן. הוא לא אוכל שום דבר איסור, אבל הוא זללן גדול ואוכל לדברים המותרים. וגם מתחתן עם הרבה נשים וכל הזמן שקוע בתוות ומותרות. וזה נבל ברשות התורה. הוא עושה רק הדברים המותרים, אבל הפרופורציות, במה הוא שקוע? בכל דברי החול, בכל דברי הנאות הגשמיות. אז באה התורה ואומרת, קדושים תהיו. זה הרמב"ן. זאת אומרת, להתרחק מהמותרות. אבל המדרש אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני, קדושים תהיו יכול כמוני, תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. מדברי המדרש נראה שיש איזה דמיון, אתם תהיו קדושים, אבל אתם חושבים כמוני, זה אפשר. קדושתי למעלה מקדושתכם. אם הכוונה פרושים תהיו, מה זה כמוני? שייך אצל הקדוש ברוך הוא פרישות, שאלה, אנחנו צריכים להיות פרושים, אבל לא נגיע למדרגת הפרישות של ריבונו של עולם, זה לא שייך, זה לא שייך. כל העניין של פרישות לא שייך אצל כלפי מעלה. ולכן הוא רוצה להסביר עוד פירוש לפי על פי המדרש הזה. מה זה קדושים? זאת אומרת, תהיו הקדש. מה זה הקדש? הקדש, אדם מקדיש דבר, שזה נהיה שייך לכל העולם, שייך לריבונו של עולם, שייך לכלל. עניינו של האדם, זה לתת. זה לא להיות פרטי, זה לא להיות אגואיסט. זה כל עניינו של האדם, זה הוא מלשונו, אם אני ציטטתי בדיוק. על כן נראה שהמצווה הזו היא שורש מגמת חיינו, ושיהיו כל עבודתנו ועמלנו לטובת הכלל. נהיה הקדש לכלל. כל מעשה שאנחנו עושים, נעשה את זה לטובת הכלל. גם הדברים שאדם לפעמים צריך לעשות לעצמו, בשביל שיהיה לו כוחות כדי לעשות לכלל, זה נקרא שהוא מטרתו בסך הכל לעשות לטובת הכלל. וזה הכוונה, פרושים תהיו מהמותרות, מה שאתם לא הכרחי שאתם תשתמשו, שזה כבר אתם לוקחים לעצמכם, זה לא בשביל צורכי להיות בשביל לתרום לכלל, אז מזה צריכים לפרוש. כי כל מה שאתם עושים, אפילו אם אתם בונים את עצמכם, אוכלים, שותים, מחזקים את עצמכם, תעשו הכל על מנת לתת, וכמובן לתת, לתת. קדושים, קדושים תהיו, כלומר, כקודש. וזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא טוב לכל, כל הבריאה שהוא ברא, זה על מנת להיטיב את הבריאה. היכול שאתם תהיו כל כך כמוני, לא, קדושתי למעלה מקדושתכם. הקדוש ברוך הוא גם כן כאילו הקדש, כאילו נותן לכל. הוא מוסיף כאן עוד נקודה כאילו. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא נותן, זה לא בשביל, הוא לא צריך לחזק את עצמו כדי לתת לאחרים. אבל האדם, יש כאן איזה עוד נקודה, כתוב, רבי עקיבא אומר, שחייך קודמים לחיי חברך. אז זאת אומרת שלא הכל תיתן לאחרים, בכל זאת יש איזה סדר. חייך קודמים לחיי חברך. אז הוא בא להסביר כאן עוד איזה נקודה של הסתכלות. זאת אומרת, אדם, חייך קודמים, אבל אם אתה מסתכל במבט הזה, הוא יכול לפתח אגואיזם מאוד מאוד חזק. אני, קודם כל, צריך לדאוג לעצמי, צריך לדאוג למציאות הפרטית וכולי שלי. אני בא ומסביר שבעצם, מה זה אני? אדם צריך לדעת שאני זה לא אני לבד. אני זה המשפחה. אני זה החברה שלי. אני זה האומה. אני עבר מכל האיברים. להגדיל את האני שלו, חייך קודמים, נכון, אבל חייך זה לא אתה לבד. חייך זה כולם. כולם ביחד. יש סדר של מסוים, אבל כל הכלל הוא כלל אחד מיוחד. קדושים תהיו, הנקודה הזאת, קדושים פירושו הקדש. ראיתי שהדברים הם כתובים כבר במקור יותר קדום. אוהב ישראל, הרבי מאופטה, הוא גם כן כותב בסוגנון הזה, אבל הוא מוסיף עוד, מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני השם. חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כמו שאנחנו מניחים תפילין, גם הוא מניח תפילין. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הנחת תפילין, הוא אומר, עניינה היא בעצם לבטא שייכות לקדושה. אנחנו קושרים את עצמנו במצווה שהיא מצווה של קודש. יש מצוות שהן לא חפצה של קדושה, והתפילין הן קדושות. ואנחנו, על ידי שאנחנו מניחים תפילין, אנחנו מקדישים את עצמנו, אנחנו משייכים את עצמנו אל הקודש. אז אנחנו כולנו מכוונים, מקדישים את עצמנו להיות קדושים לריבונו של עולם, קדושים תהיו. זה מבטא התפילין. מה הקדוש ברוך הוא? הוא גם כן, הוא אוהב אותנו. אנחנו מתבטלים אליו, והוא אוהב אותנו. יכול אתם מגיעים לאהבת השם ולדביקות בשם, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל? לא. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל יותר מאשר ישראל אוהבים את הקדוש ברוך הוא. קדושתי למעלה מקדושתכם. השייכות שלי, התפילין שלי, התפילין שהם תפילין של קודש, שכתוב בהם מי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ, הם מדרגה אחרת. זה לא המדרגה שאתם. אתם גם כן מצווים להיות קשורים אליי. אתם לא יכולים להיות קשורים אליי כמו שאני קשור אליכם. זה אומר הרבי מאופטה, אוהב ישראל. ופה אני רוצה להוסיף עוד, קדושים תהיו. אומר הרמב"ן, עוד מוסיף עוד דבר, ובעל העולה יעקב מרחיב את הדברים. כי הרמב"ן אומר, להישמר מאכילות הגסות, הדיבור הנמאס, השיחה בטלה, המחשבה הבלתי הגונה, ובכלל הצוואה הזאת גם רחיצת הגוף ונקיות הגוף. כמו שאמרו, והתקדישתם אלו מים הראשונים, והייתם קדושים אלו מים האחרונים. כי קדוש זהו שמן ערב, שמן שהיו רגילים להביא בסוף הסעודה, לסוך אחר הסעודה את הידיים אחר מים האחרונים, להעביר את זוהמתן. זאת אומרת, התורה מזהירה אותנו שנהיה נקיים וטהורים ופרושים בפנימיות ובחיצוניות. זאת אומרת, הרמב"ן הרחיב את הביטוי, את המושג הזה, קדושים תהיו. זאת אומרת, קדושים מתרומם מכל נמיכות, אבל זה כולל נקיות, נקיות הגוף, נקיות הידיים, ואפילו לשים שמן כשיהיה נעים, שהוא שמן ערב, עושה ריח טוב. לכאורה, זה עבודת השם, להתרחץ, להיות נקי, קדושים תהיו. זה חלק מהעניין שקדושים תהיו. הוא מוסיף ואומר, זה מה שמסופר במדרש רבה על הלל. אמרו לו תלמידיו להלל, רבי, לאן אתה, לכאן אתה הולך? אמר להם לעשות מצווה. אמרו לו, איזה מצווה? אמר להם, לרחוץ בבית המרחץ. אמרו לו, וכי מצווה היא זו? איזה מצווה זו? אמר להם, ומה עם עיקונים של מלאכים שמעמידים אותו בבתי תיאטראות, בתי כקרסאות, מי שנתמנה עליהם מורכן ושוטפם? אני שנבראתי בצלם ודמות, שנאמר בצלם אלוקים, עשה את האדם, על אחת כמה וכמה, שאני מחויב במריקה ושטיפה. ואז הוא מספר סיפור, שהחותן שלו, אני זכיתי לראות את החותן שלו גם כן, הוא היה כבר בן 90 בערך, אני הייתי ילד פחות מגיל 10. אז הוא מספר שבימי חוליו, שהוא שכב על ערש דווי, והוא חיכה לרופא, שצריך לבוא לבקר אותו. אז אמר לו החתן, אמר לו הרבי בעל הקור, אמר לו, אולי בינתיים אפשר להתפלל עד שיבוא הרופא. אז הוא אמר לו, אבל אני לא סידרתי עוד את הזקן ואת הפאות. איך אפשר להתפלל באופן בלתי מסודר? הוא היה צריך מסרק או משהו כזה, להסתדר לפני התפילה. אז הוא מספר שהוא אומר, עדיין הפאותיי, זקניי מסובכים. הוא אומר, המצאתי לו כל הדרוש ואחר כך התפלל. אז הוא רוצה להדגיש את הדבר הזה, בכוונה הבאתי את הדברים הללו, לא לזלזל גם בצד הזה של הניקיון. זה לא פעם הראשונה שאנחנו מדברים על זה. אבל צריך כנראה לדבר על זה הרבה פעמים. שכמו שצריך להיות נקיות במידות הטובות, וזה מאוד מאוד חשוב, שאדם יחשוב מחשבות טובות, ויסתכל בעין טובה על אנשים, והלשון שלו תהיה לשון נקייה, ולשון יפה, אז כך אותו דבר צריך להיות גם נקיות. נקיות גופנית. זה גם קידוש השם, שבני תורה הם נקיים. הוא רוצה להגיד שבעצם יש בזה מחלוקת. הגמרא במסכת שבת אומרת, המימר ומרזותא ורבשי אבו יתווי אייטו לקמיו ברדה. זה תערובת מיני בוסם, לרחוץ בו בשבת. המימר ורבשי, משהו. הם רחצו את עצמם, את ידיהם, עם הבוסם הזה. ומרזוטרה לא. אמרו לו, לא סבר, אמר שאמר רב ששת, ברדה שרי, שמותר לרחוץ בשבת, זה לא משאיר את השיער, אין בעיה עם זה. אמר לו רב מרדכי, מר מיני דמר, אפילו בכל נמי לא סביר עלי. הוא חשב שזה דבר שצריכים ככה לנהוג, לא צריך להתקשט עם שמן או עם ריחות, עם פסמים. זאת אומרת, יש כאן כאילו מחלוקת. המימר ורבשי הם כמן סברוע, כי יד איתניה רוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו, בשביל קונו, שנאמר כל פועל השם למענהו. לכבוד קונו. אז הוא אומר שיטת המימר ורבשי, זה שיטת הלל שהזכרנו מקודם, וגם רבי שמעון בר יוחאי הכריע כשיטת הלל, כי כתוב שרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון בר יוחאי, אומר בפרקי אבות, הנוי והכוח והעושר והכבוד והחוכמה והזקנה והשיבה והבנים, נאה לצדיקים ונאה לעולם. ובין השאר הוא מונה הנוי, הנוי, צריך גם להיות נעים, להתייפות. אבל כמובן זה צריך להיות לשם שמיים. החיצוניות היא צריכה להביע את הפנימיות. אם אדם עם אישה יפה ושרת טעם, זה נזם זהב באף חזיר. אם אדם מתייפה בחיצוניות שלו והדיבור שלו מלוכלך והמידות שלו מקולקלות ומחשבות שלו רעות, זה כמובן אין לזה שום טעם. אבל אם התוכן הפנימי שלו, הכוחות הטובים שלו, הרוחניים שלו, הם יפים והם תורים והם משפר אותם כל הזמן, אז השלמה של הדברים הללו היא גם בחיצוניות. כן. ראיתי פעם מישהו אומר, אנחנו אומרים בבוקר, וטוב ויפה הדבר הזה עלינו, גם יפה. צריך גם יופי, גם יפה. אז יש כאלה שמחמירים ביפה. אבל צריך, יש 15 שם תוארים. אז צריכים את כולם ביחד. אבל לא לזלזל גם בצד הזה. אי אפשר שלא לדבר על ואהבת לרעך כמוך בפרשה. זה כלל גדול בתורה. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. ויש על זה ביטוי יפה מאוד של השפת אמת. מה זה, כשכתוב זה כלל, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול באופן יחסי למשהו אחר. יש כללים יותר קטנים. יש מדרגות בכללים. יש כלל גדול. אז ואהבת לך כמוך מפרש שאתה צריך להיות מחובר עם כל כלל ישראל. וכשאדם מקיים מצווה, אז הוא צריך לקיים מצווה כחלק מכל הכלל. כאילו, הוא בשם הכלל, בשם יחוד קודשה, בשם כל ישראל. ואהבת לך כמוך, הוא כמוך, אתה והוא אתם אחד. ביחד צריכים להיות מחוברים זה לזה, וכשאדם עובד את השם, הוא עובד כאילו יחד עם כל כלל ישראל. בטל כלפי הכלל, עובד בשביל הכלל, עם הכלל. מה זה כלל קטן? לעומת הכלל הגדול הזה. אז הוא אומר שאדם יעבוד בכל רמה חברה ושעשה גידה. אדם מתפלל ועובד את השם, אז הוא לא כל כך חושב על הפרטים. עכשיו אני מתפלל. אבל יש מקום להתבונן. אני רוצה שהמוח שלי יחשוב מחשבות טובות. העיניים רואות לראות את דבר השם. הידיים עושות את הפעולות. כל עבר ועבר מוקדש באופן אישי לעבודת השם. זאת אומרת, עכשיו אני לוקח את כל רמה חבריי ושעשה גידיי, ואיתם אני עובד את השם. זה הכלל הקטן. יש כלל ישראל ויש כלל איברים של האדם. ויש כלל גדול מזה. זה ספר תולדות האדם. מה זה כלל גדול מזה? זה לכלול לא רק את הכלל ישראל, הדור שהוא נמצא. זה ספר תולדות האדם. זאת אומרת שאדם יכלל את עצמו עם כל כלל ישראל בכל הדורות כולם. שעם ישראל לדורותיו, כן, עכשיו אני עובד יחד עם ישראל לדורותיו את ריבונו של עולם. זה כלל גדול מזה. כלומר, לדעת שאדם, שייך את האדם, שייך ל... הוא לא אדם פרטי, הוא חלק, הוא עבר מעברי האומה הגדולים. זה לא מקטין אותו, אלא זה משייך אותו לגודל, לגודל העצום, לגודל הבלתי גבולי. אז כאן הערות קטנות, ועוד הערה אחת, לסיום. פרשת קדושים מלאה במצוות. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, הכל ביחד. מוזנץ, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מוזני צדק, אבני צדק, יפת צדק, ואין צדק יהיה לכם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אומר רש"י, לא תעשו עוול במשפט. זה לא מדובר על משפט כעת. אם לדין הרי כבר נאמר, לא תעשו עוול במשפט. מה זה כאן? לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. הוא אומר, מהו משפט השנוי כאן? היא המידה והמשקל והמסורה. שהמודד נקרא דיין. המודד הוא, עכשיו הוא דיין. באיזה בית דין? בית דין הגדול. שאם שיקר במידה, הרי הוא כמקלקל את הדין. וקרוי עוול סנוי, משוקץ, חרם, תועבה. וגורם לחמישה דברים האמורים בדיין, מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותם מארצם. איזה סגנון חריף כזה. בסך הכל מה הוא עושה? הוא קצת מזייף במשכן. מה קרה כבר? הוא לא עובד עבודה זרה, הוא לא שופך דמים. זה חמור. לעוות את הדין, זה נקרא לעוות את הדין. יש עכשיו מידה. המידה צריכה להיות מידה מדויקת. המשקל צריך להיות משקל מדויק. אסור להטות את המשקל. וזה כמו דיין שדן, והוא מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרב. צריך להיות ישרים. מדבר שקר תרחק. מכל הנהגה שהיא מקולקלת. דיברנו מקודם על נקיות הגוף. על מידות לא פירטנו, אבל צריך לדעת להיות ישרים. לעבוד על זה, על ישרות, על הגינות. לפני כמה שנים אני סיפרתי, פעמים אנשים מחפשים להם כל מיני קולות. פעם אחד היה צריך לקבל משכנתה. אז בבנק אמרו שהוא צריך להראות שהוא עובד ומרוויח, ולהראות תלושים עם סכום מסוים, מינימלי. אז הוא הלך למקום שהוא עובד, ושאל אם הם יכולים לתת לו לכתוב בתלוש יותר ממה שהוא מקבל. הם אמרו, לא אכפת לנו. הוא רצה בשביל משכנתה, הוא חשב שזה לא נורא אם הוא יעשה... כן. אז היה כתוב בתלוש, או שלו, או של אשתו, סכום יותר גדול ממה שבאמת מרוויחים. אחרי כמה חודשים אשתו ילדה. אז הביטוח לאומי, כיוון שילדה, נותן בהתאם לעבודה של אשתו. ואז יצא שהיה מגיע לו יותר כסף, אז הוא בא לשאול אותי מה לעשות, אז זה לא מגיע לו. כי זה לא היה מדויק. המשכנתא הוא לא כל כך שאל, חשב שכך אפשר לגנוב את דעתו של הבנק, אבל לקבל יותר כסף, זה כבר נהיה לו בלתי מוסרי. זה עבירה גוררת מצווה, כן, עבירה גוררת עבירה. זה קשה להיות ישר, אבל צריך להיות ישרים. זה כדאי. זה מיישר את הנפש. אם אדם כל הזה מחפש, לפעמים זה נובע ממצוקות כלכליות, מזה שאדם נמצא במצב בצמצומים, אז הוא מחפש. אז הוא מורה הוראה, דברים אפורים כאלה שאפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. ואני אומר להתרחק מדבר שקר תרחק. להתרחק. להיות ישרים. אפילו שיהיה מזה הפסדים, לא יהיה מזה הפסדים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. אדם לא יפסיד מזה שהוא ישר. ולא ירוויח מזה שהוא ישקר. זה לא ייתכן, לא ייתכן הדבר הזה. ולכן באה התורה ואומרת לנו, בעיקר בענייני המידות, שהמידות, כל עניינם של המידות, זה אותה מידה ולא אחרת. זה המשקל ולא אחר. אתה בא, מזייף את המשקל, זה כמו דיין שיושב בדין ומעוות את הדין. הוא הורס בכלל את סדרי החברה. הוא הורס את הקיום שהחברה היא בנויה על סדר. ומי שפוגע בסדר, הוא הורס את קיומה של החברה. החברה לא יכולה להתקיים בלי סדרים. על כן, בני ישיבה הם צריכים להיות מהדרין בדבר הזה, להיות ישרים והגונים ותמיד אפילו קצת לוותר, עדיף משם להתרחק. כן, כמו אמרתי כבר כמה פעמים, אני אומר שספקא דממונא לחומרא. זאת אומרת, לא, הדין הוא שספקא דממונא לכולא. אדם יש לו ספק אם הוא חייב או לא חייב, הוא לא חייב לתת, מצד הדין. אבל כדאי שלאדם לא יהיה שום דבר שלא שלו. כי זה הורס את כל מה ששלו. זה כמו ריקבון. כשאדם מחזיק דבר קצת רקוב, הריקבון מתפשט. זה לא עוצר. זה כמו תומה. שגם תומה זה לא דבר תמי, אתה תעשה ביטול ברוב לתומה, או אני אעשה ביטול ברוב לדבר לרכוב. אני אעשה ביטול בשישים. אבל הכל בסוף ירקב. זה מתפשט הריקבון. תומה מתפשטת. על כן, בדברים כאלה צריך שלא יהיה שום דבר. שיהיה היקיון מקסימלי. ואז קדושים, זה הפירוש של קדושים תהיו. בכל המובנים, נקיות הגוף, נקיות הנפש, נקיות הנשמה. וכמו שאמרו חז"ל, כמו שאמר הזוהר, נקיים, קדושים תהיו זה מצווה, זו ברכה וזו הבטחה. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אבל לשון תהיו, זה כולל הכל. קדושים תהיו, פירושו של דבר, אתם בסוף תהיו קדושים. אבל כדאי ללכת לקצר את הדרך. בסוף כולם יהיו קדושים, זו הבטחה, זוהי ברכה, וזהו ציווי. שנזכה.